אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 3 בנובמבר 2019 והיום בעולם. נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן נותן אור ירוק לאחד הצעדים הדרמטיים של הכלכלה העולמית.
هذا اليوم بالفعل يوم تاريخي ويسعدنا الاعلان عن نيه ادراج ارامكو السعوديه في السوق الماليه السعوديه تداول.
זהו יום היסטורי שבו נכריז על כוונתנו להנפיק את חברת הנפט הלאומית ארמקו בבורסה הסעודית. ארמקו היא החברה הרווחית ביותר בעולם ונחשבת עמוד השדרה הכלכלי של הממלכה. מיד כל הפרטים. נמשכות המחאות בעולם הערבי. בלבנון זה נשמע לעתים קרובות כמסיבת רחוב עם הדי-ג'ייס של המהפכה. אמש התקיימה גם הפגנה נגדית לתמיכה בנשיא בבאבדה. בעיראק הכל אלים הרבה יותר. אתמול עוד הרוג ו-200 פצועים בהפגנות נגד השלטון. גם בהונג קונג נמשכות המחאות, כך זה נשמע היום באחד הקניונים. כוחות הביטחון בקושי נחלצים מהזירה. השבוע יציינו בגרמניה 30 שנה לנפילת חומת ברלין. שליחתנו לברלין, אנטוניה ימין, יוצאת למסע על קו השבר שבין מזרח למערב, בניסיון להבין האם גרמניה באמת מאוחדת.
כדי לענות על השאלה הזו, צריך לחזור אחורה לתקופת ה-DDR, ראשי תיבות של הרפובליקה הגרמנית הדמוקרטית, מדינת מזרח גרמניה, שהייתה הכל חוץ מדמוקרטית.
וגם... אחרי ההצלחה בסרט כוכב נולד לצידו של ברדלי קופר, ליידי גאגה שבה למסך הגדול בסרט חדש של הבמאי הנודע רידלי סקוט, שם היא תגלם את הרוצחת פטריציה רג'אני, גרושתו של ענק האופנה מאוריציו גוצ'י. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני תמיר צוברי, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם סיפור כלכלי מן האזור שלנו. בסעודיה ניתן באופן רשמי אור ירוק לענקית הנפט ארמקו לבצע הנפקה ראשונה לציבור כדי לתת למשקיעים הזדמנות לרכוש חלק מיצרנית הנפט הגדולה בעולם. מדובר במהלך נוסף של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן בניסיון למצוא מקורות מימון נוספים לכלכלה של הממלכה. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
סיפור עולמי גדול שאולי לא כל כך מובן בחשיבותו לישראלים, אבל מעורר זעזוע בכלכלה העולמית.
נכון. תראה, צריך להסביר שחברת ארמקו היא באמת ענקית הנפט, חברת הנפט הלאומית של סעודיה, שלמעשה מייצרת אחראית להספקה של 10% מייצור הנפט ברחבי העולם, ולכן זה בהחלט מהלך שהוא מאוד משמעותי, בעיקר במישור הכלכלי שלו. ארמקו למעשה מייצרת בערך 10 מיליון חביות נפט ביום, וזה למעשה, המהלך הזה הוא באמת חלק מהחזון של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן, לגוון את המקורות של במקורות המימון מהמקורות שעליהן מתבססת למעשה הכלכלה הסעודית. הוא כבר ב-2016 אמר שסעודיה צריכה להשתחרר מהתלות שלה מהזהב השחור, כלומר מהנפט, ולכן היום מגיע באמת המהלך הזה שצריך להגיד הוא כבר התעכב כמה פעמים, שרשות ההון הסעודית נותנת את ברכת הדרך לחברת הרמקו לצאת בהנפקה ציבורית ראשונה. צריך להגיד בשוק המקומי, זה עדיין לא בשוק העולמי, זה יגיע בשלב מאוחר יותר, אבל בוא נשמע את באמת אמין נאסר, יושב הראש של חברת הרמקו היום בריאד, מכריז על באמת על המהלך הזה. הנה.
כמה אנה שריקה ستتخذ من هذا الطرح العام الأولي ركيزة لمواصلة دورها الإيجابي في دعم نمو وتنويع الاقتصاد.
כן, אז אומר אמין נאסר שהמעשה המהלך הזה הוא כחלק גם הניסיון של הרמקו לתמוך בכלכלה הלאומית, בכלכלה הסעודית. זה אמור, תראה, בסופו של דבר מה שיקרה כרגע זה שיש עוד כמה שבועות עד שבאמת זה יצא לפועל כל המהלך הזה, אבל כאמור קודם כל יצא לפועל בשוק המקומי, בשוק הסעודי. בהמשך ב-2020 זה אמור למעשה גם ללכת לשווקים העולמיים.
וזה קורה בשנה שבה ארמקו הופכת מטרה לטרור.
נכון, בדיוק.
בחירה מעניינת.
נכון, רק לפני חודשיים אנחנו זוכרים את ההתקפה הדרמטית על מתקני הנפט בסעודיה. התקפה שבוא נזכיר, היא הפחיתה בחצי את התפוקה של הנפט של ארמקו, כלומר זה היה ממש דרמטי, ולכן יש פה גם איזשהו ניסיון, הייתי אומר, מצד הממלכה הסעודית לבוא ולהגיד, חבר'ה, הצלחנו להתגבר על המשבר הזה, אנחנו ממשיכים בתוכנית הזאת של יורש היצ הסעודי מוחמד בן סלמן. גם הניסיונות של איראן והשלוחות שלה להפריע לנו לא יעצרו אותנו, ולכן באמת אנחנו רואים את המהלך הזה. צריך להגיד שלפחות לפי מה שסופר בזמנו, יורש היצר הסעודי רצה שהחברה הזאת תצא להנפקה כאשר שוויה יהיה $2 טריליון, היום שוויה הוא פחות, ולכן זה למעשה התירוץ הסעודי. הם לא יגידו שכאמור האיראנים הם אלה שעיכבו את התוכניות שלהם, אבל עצם זה שהם הולכים על המהלך הזה, זה בהחלט מעניין. יהיה מעניין גם לראות האם בשבועות הקרובים נראה איזשהו פרובוקציות נוספות מצד האיראנים שינסו לקלקל את באמת חגיגה הסעודית, שכמו שהצגת את זה, זה באמת גולת הכותרת באחד המהלכים של מוחמד בן סלמן במסגרת החזון שלו, חזון 2030, לנתק את סעודיה מהתלות בנפט, יותר להתבסס על משקיעים. אנחנו כבר דיברנו על זה גם בתוכנית הזאת לא מעט פעמים, על הניסיונות של בן סלמן לגוון את הכלכלה הסעודית בשלל דרכים, תיירות, משקיעים, ייצור של תעשיות מקומיות, וזה חלק מהמהלך הזה.
בוא נעבור מכאן לעדכונים על המשך המחאות בעיראק ובלבנון, שם המשברים הפוליטיים ממש ממש רחוקים מפתרון.
נכון, אז אנחנו שומעים על המשך ההפגנות הסוערות, בעיקר בעיראק. שם בניגוד ללבנון אנחנו שומעים גם על לא מעט הרוגים, לא מעט פצועים. כבר 10 ימים שלמעשה ההפגנות האלה ממשיכות בעיראק. למעשה זה הגל השני של ההפגנות אחרי הגל הראשון בתחילת אוקטובר. בוא נשמע קודם כל את כתב רשת אל ג'זירה בעיראק מתאר את המצב היום בבוקר, שהיום צריך להגיד גם היו קריאות למרי אזרחי נגד השלטון שעדיין מסרב ללכת הביתה. הנה.
ميدانيا التظاهرات مستمره لليوم العاشر هناك اعداد كبيره جدا تنضم حاليا الى المعتصمين في ساحه التحرير منذ 10 ايام
كان از متار كتب شال جزيره عمر شגם اليوم نمشخات افغانوت יש מספרים גדולים של מפגינים שמצטרפים למפגינים שכבר נמצאים ששובתים שבט בקיקר התחריר בבגדד وافغانوت الا كامو מתרכזות בבגדד וגם בעוד מקומות בדרום המדינה צריך להגיד افغانوت שכאמור נגד הממשל אבל גם כמו שאנחנו ציינו בעבר, הם גם נגד ההתערבות הזרה במדינה, גם ההתערבות של איראן, שיש לא מעט שטוענים שהיא מנסה לסכל את המענה של הממשלה לדרישות של האזרחים, ובראשן ההתפטרות של ממשלו של עדל אבדל מאדי. יש לא מעט דיווחים בימים האחרונים על ניסיונות מאוד מאומצים של איראן לנסות שהממשלה הזאת לא תיפול, אפילו דיווחים על כך שקאסם סולימני, מפקד כוח קוץ ומשמעות המהפכה, היה בבגדד בימים האחרונים וניסה לשכנע את הייתי אומר, הבעלי הברית שלו בציר הזה של המיליציות השיעות שלא יאפשרו את הפלטו של עדל עבדל מהדי. למדנו עד כמה הבחישה הזאת של איראן גדולה.
מכאן למדינה אחרת שגם באה הבחישה של איראן נכון. גדולה, ופה הממשלה כבר התפטרה, ראש הממשלה התפטר, אבל המחאות בלבנון עדיין נמשכות.
נכון, אנחנו רואים שהמחאות האלה נמשכות, אולי קצת בעצימות פחות גבוהה, אבל עדיין נמשכות. ההתפתחות המעניינת של היום היא שיש הפגנות נגד. היום ראינו באמת הפגנות בעד נשיא לבנון מישל אאון וגם חתנו ג'בראן באסיל, שהפך להיות, הייתי אומר, אולי המושא ללעג הכי גדול של ההפגנות המחאה הזאת בלבנון. ואנחנו ראינו היום באמת הפגנה מאוד גדולה בבעבדה ליד ארמון הנשיאות כדי לתמוך בנשיא אאון שגם דיבר. בוא נשמע גם את אחד המפגינים שהגיע כדי לתמוך בנשיא אאון. הנה.
نحن اليوم موجودين لنقول لفخامة الرئيس الخريطة العمل يلي اطلقتها بخطابك الاخير
كان ازو مير مفجين שאנחנו באנו להגיד שאנחנו תומכים במפת הדרכים שאתה הצגת בנאום האחרון שלך אדוני הנשיא. אז לבנון, אתה יודע, אנחנו דיברנו הרבה על זה שהמחאה הזאת היא חוצה עדות, חוצה מפלגות, ואנחנו רואים היום שלבנון עדיין מפולגת. יש הפגנות בעד הנשיא בטריפולי, כמו ששמעתם יש הפגנות נגד הנשיא שרוצים שהוא ילך הביתה, ועדיין גם אחרי התפטרות אל חרי הסיפור הזה רחוק מאוד מלהיגמר.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
בריטניה עכשיו 5 שבועות לבחירות, והקמפיינים השונים כבר יצאו לדרך, כשהסקרים חוזים לשמרנים הובלה של 8% לפחות. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום, שלום ערן.
עד כמה אפשר להאמין לסקרים האלה?
תראה, צריך תמיד להסתייג מסקרים באופן כללי, וגם מסקרים שנערכים לפני באמת תחילתו הרשמית של הקמפיין. ג'ונסון ישיק את הקמפיין שלו רק ביום רביעי, ובכל זאת הסקרים כבר בוחשים. הסקר של האובזרבר שפורסם אתמול חוזה אפילו פער של 16% לשמרנים, מה שאומר שלא תהיה לג'ונסון בעיה לפי הסקר הזה להקים ממשלת רוב שתיקח את בריטניה החוצה מהאיחוד. הסקר של הטלגרף 8% בלבד. צריך אבל באמת גם להגיד מה כל עיתון בעצם יצג. הרי הטלגרף הוא עיתון שמזוהה עם המפלגה השמרנית. באמת ההזהרה, הסקר הזה שבעצם מזהיר מרוב לא מספיק גדול השמרנים, אומר כל מי שמתכוון להצביע למפלגת הברקסיט, רק שידע שהשמרנים בסכנה. זה בעצם הסאבטקסט שאפשר אולי לקחת מפרסום הסקר הזה. הסקר אמור גם בעצם להדאיג את השמרנים עצמם, לאחר שסקרים שנערכו בשבועות האחרונים באמת חזו להם הובלה גדולה יותר. ומקרב מצביעי הרימיין, אלה שתומכים בהישארות בייחוד, רק 15% מתכוונים על פי הסקר הזה להצביע לשמרנים, 45% מתכוונים להצביע ללייבור, ו-25 לליברלים. אפשר אולי לשמוע את בוריס ג'ונסון.
Now is the chance really to move this thing over the line. Parliament refused finally to give approval on for us to come out on October 31st, which was a great disappointment. But if we vote for the Conservatives now, vote for this government, we have the guarantee that we have an oven ready deal ready to go as soon as Parliament comes back on December the 13th. We can get it done, we can end the uncertainty, the difference between...
כן, בוריס אומר שהייתה אכזבה מאוד גדולה מהעובדה שהפרלמנט בעצם לא הצביע בהמוניו עבור העסקה שלו, והדרך להבטיח את אישור העסקה הוא להצביע לקונסרבטיבים, וממש יום אחרי הבחירות, ב-13 בדצמבר, לכונן את הממשלה ולהתניע את מהלך הזה שהוא היציאה מהאיחוד. בתוך קאפרן, בגלאזגו, אתמול בסקוטלנד, צעדו אתמול במשהו כמו 20,000 איש בצעדה
למען משאל. בעצם קריאה למען עצמאות, וזה נראה כאילו שאם בריטניה פורשת מהאיחוד האירופי, יכול מאוד להיות שנראה משאל עם בסקוטלנד על יציאה מבריטניה, והתפרקות בעצם של הממלכה המאוחדת.
תראה, זה מה שהמפלגה הלאומית הסקוטית ובראשה ניקולה סטרג'ן, זה מה שהיא מקווה שיקרה. היא מבטיחה שהקמפיין הבחירות הנוכחי התמקד במשאל העם הזה, שאותו היא שואפת לקיים כבר במחצית הראשונה של 2020. כרגע שני ראשי המפלגות הגדולות, הן בוריס ג'ונסון והן ג'רמי קורבין, לא מאוד ססים לתת לה את האור הירוק הזה, וזה תלוי כמובן באישור הפרלמנט, באישור וסטמינסטר. ג'רמי קורבין אמר כבר שמשאל עם כזה הוא לא רצוי ולא הכרחי, אבל זה לא מונע מניקולה סטרג'ן והמפלגה להיות באמת מאוד תקיפים בנושא הזה, ואתמול 20,000 איש צעדו למען משאל עם נוסף על
ההצעה. And we are gathered here for one simple purpose. And that purpose is to demand the right to choose a better future for our country.
היא אומרת, זוהי זכותנו בעצם לפרוש לדרך חדשה אם אנחנו רוצים בכך.
כן, ולקבוע את עתידה של סקוטלנד בעצמנו, זה באמת משנה של המפלגה הזאת מאז ומעולם, וביתר סט התוצאות של הברקסיט, שבעצם סקוטלנד הצביע נגד ההתנתקות מהאיחוד ברוב גדול, זה בעצם נותן איזשהו מנוע מחודש לתוקף מחודש למשאל עם כזה, למען העובדה שסקוטלנד בעצם לא תיפרד מהאיחוד בניגוד לרצונה.
לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי הקול היהודי.
תראה, זה בעצם תלוי אילו יהודים אתה שואל. זה נכון, יש בעיה של יהודים, של חלק מהיהודים עם הלייבור, כיוון שג'רמי קורבין עומד בראשו, וג'רמי קורבין גילה, אפשר לומר, חוסר רגישות, עיוורון לסוגיה היהודית, היו כל מיני תקריות, שאני אדבר עליהם, באמת להרחיב עליהם את הדיבור, בהזדמנות אחרת, שבאמת נתנו להמון, לדי הרבה יהודים לחשוב שג'רמי קורבין הוא לא לטובתם. מצד שני, יש כמה יהודים שלא, אתה יודע, לא, כמות לא מאוד קטנה אפילו, שכן תומכים בלייבור, כן תומכים בג'רמי קורבין, אפילו חברי לייבור שמשלמים למפלגה דמי חברות. אז באמת נורא נורא תלוי את מי שואלים ואיזה עיתון קוראים. כיום באמת פורסם בסנדי טלגרף, עיתון המזוהה עם המפלגה השמרנית, יושב ראש המפלגה ג'יימס קלברלי, שהוא גם משמש כאחראי לקמפיין של המפלגה השמרנית, אמר כי יהודים שאיתם הוא דיבר מאיימים לעזוב את בריטניה אם הלייבור יעלה לשלטון בראשותו של ג'רמי קורבין. אז זה מאוד, מאוד מזמר היטב.
כן, אנחנו מכירים את זה היטב גם פה אצלנו, איומים שאם הפוליטיקה לא תישא חן בעיני המצביעים, אזי הם יעזבו. עידו סואן.
אפשר גם לדבר על, אתה יודע, על השיוך האוטומטי שהימין בבריטניה עושה עם הקול היהודי ועם באמת אנשים בעלי אמצעים. כי הרי מי שמפחד מג'רמי קורבין מפחד מהמדיניות הסוציאליסטית שהוא עומד להנהיג. האם זה אומר שלכל היהודים בבריטניה יש ממון והם בעלי אמצעים?
ממש.
נשאלת השאלה. בדיוק.
עידו, תודה.
אוקיי. תודה, תודה, אימן.
קצת תרבות בריטית, לפני שנעבור להמשך החדשות המסעירות של העולם. איך נראית החברה הישראלית בעיניים של אומנית בריטית? שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
שלום, שלום אירן.
וזה לרגל הביאנל בירושלים.
נכון, אבל אולי אני אגיד מילה גם על משהו, אפרופו האייטם שהיה לכם עכשיו, על אחד המבקרי האומנות הגדולים בבריטניה, שצייץ ובפייסבוק אמר דברים לא פשוטים עם נימה אנטישמית וסולק ממש מהיום למחר, ממש כמו שעושים אצלנו, מהמועמדות שלו להיות MP, ומדובר על מבקר של הסטנדרט, שזה עיתון מאוד מאוד חשוב, כן, מתיו קולינגס.
M is really the generator of the colors. She thinks them up, she physically mixes them, she mixes up the paint, and she places them. And I'm the applier. It's a kind of double act, which most of the time the main emphasis is on what comes out of Emma's head.
רציתי להשמיע קטע מהתוכנית שלו ב-BBC, להבין שהאיש הזה הוא איש מאוד מוערך ומאוד רהוט, ולכן הדברים שלו היו מסוכנים. והלייבור מיד מיד התנער ממנו, כך שהלייבור מאוד פוחד מהתווית של האנטישמים. צריך להגיד שהלייבור במשך שנים דווקא היו הרבה מאוד יהודים שהיו מחוברים למפלגה הזאת. כן, נזכיר שגם היו יהודים מהמשפחה שלי שהיו מועמדים להיות, שהיה ראש
המפלגה הזאת. בן דודך היה ראש המפלגה, ובן דודך השני היה שר החוץ של בריטניה.
שר החוץ, אני מדברת על המיליבנדים.
כן.
אז באמת, דמות כזאת, ומתיו הוא מבקר אומנות מאוד מאוד חשוב, שפתאום אומר דברים כאלה, ומדבר במושגים של היהודים שמחשפים, כן, את יהודי בריטניה בשביל להצביע ולהשפיע על הפוליטיקה, יפה שהלייבור מיד התנער, והוא לא יהיה MP, בכל אופן לא בזמן הקרוב. האיש הזה, צריך להבין, זה איש שמאוד מעריכים אותו בבריטניה, יש לו תוכנית מאוד מצליחה בטלוויזיה על אומנות מודרנית, כך שהדבר הזה עושה די הרבה רעש עכשיו באנגליה. ואם אמרנו איך רואים את ישראל, אז בביאנלה בירושלים, שיש בה הרבה מאוד אורחים מהעולם, מציגה בברלי סטיוארט, שהיא יהודייה, שאגב ראיינו אותה לפני שנתיים, ב-2017, היא עשתה כאן עבודה על הצהרת בלפור. ועכשיו היא כאן עם יצירה, היא אגב חוקרת בתי כנסת יהודיים בעולם, והיא הגיעה לעשות מעין ציור שחזור לבית כנסת שנמצא ברומניה, והוא בעצם בית הכנסת האחרון שנשאר מעץ, זה בית כנסת על שם הבעל שם טוב, והבעל שם טוב תמיד דיבר על אחדות, אתה יודע, על אחדות בין יהודים שונים, והיא בעצם טוענת שהיום בבריטניה גם היהודים וגם לא יהודים מביטים ורואים את החברה הישראלית בעצם שסועה מבפנים. מאוד מפריע ליהדות בריטניה העניין הזה שבישראל עדיין רבים בין הרפורמים לאורתודוקסים, והיא יצרה בעצם עבודה ענקית שקצת מזכירה בצבעים שלה את הגרניקה של פיקאסו, עם מעין רפורטאז'ה עיתונאית בשחור לבן, מציגה את זה במכון ון ליר, עם בית הכנסת הזה שמורכב ממין פאזלים של כל הדברים בחברה הישראלית שהאם נצליח לחבר ביניהם. בוא נשמע אותה.
Today I feel that that isn't practiced. You know, if you're Orthodox, you go into one group. If you're a secular Jew, you're in another group. But you know what? Israel represents all Jews. You are our symbol of a Jew. And the outside world sees Israel, you're a Jew. And we're all different. God made us all different. You know, and that way we have to tolerate.
היא באמת מדברת שהיהדות בריטניה מאוד מודאגת מהחברה הישראלית, כפי שאמרתי, שהיא בעצם, יש אפילו מריבות בין אתה יודע, בין אפילו בוא נאמר הברסלבים ליהדות מסוג אחר. והיא בעצם בתערוכה שלה לוקחת את היהדות של פעם, או באמת אג'נדות כמו הבעל שם טוב שדיברו על אחדות, שבעצם היה העם היהודי, אם לא תהיה בו איזושהי אחדות בינו לבין עצמו, הוא לא יצליח אולי להגיע לשום דבר. וזה מעניין שבאמת בגולה, מה שנקרא, ברחבי העולם, היהדות ברחבי העולם מודאגת מהדבר הזה שקורה כאן, והיא בחרה באמת לצייר את הפאזל הזה שמרכיב את החברה שלנו, כפי שבאמת היא רואה את זה בעיניים מאנגליה. אגב, העבודה הזאת תהפוך בהמשך לעבודה גדולה מאוד, שהיא תציג את ילד הארוחת יחיד בתל אביב בעוד מספר חודשים. אז בהחלט עבודה מעניינת. עוד עבודה שאני רוצה להזכיר מהביאנלה בירושלים, שמוצגת בימקה, ימקה זה מקום נפלא, מי שמכיר, בבריכה של ימקה, שזה עוד בריכה נפלאה עם עריכים, אחד המקומות היפים שתל אביבים מדעתי בכלל לא מכירים, מוצגת עבודה של אומנית הפרפורמנס החשובה ביותר בעולם, מרינה אברמוביץ', עבודת ענק של עשרות נזירים טיבטים, אגב עבודה שנעשתה עבור הדלאי למה לפני מספר שנים. היא מציגה את זה בישראל, זה מעניין. וכשאתה נכנס לבריכה הזאת ששם מוצגת עבודת הוידאו, הנזירים האלה מתפללים ומתחילים לדבר, והתפילות הרבות האלה, כל אחד במלל שלו, זה עושה רעש נוראי, מין דיסוננס, כל כך קשור למה שבעצם בברלי מדברת עליו, ודווקא הנזירים הטיבטים שתמיד מזוהים עם איזשהו שקט, כל התרבות הטיבטית, ופתאום כשהם כולם מתפללים בבת אחת, יש מין רעש נוראי כזה, וגם מרינה אברמוביץ' מדברת בעצם על היכולת של האדם.
אז לכו לראות, מירי קרימולובסקי,
לכו לראות, בהחלט מומלץ.
נאלץ להסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך.
תודה לך, ערן.
היסטוריה עכשיו. לפני 30 שנה הראה אחד האירועים ההיסטוריים המרגשים ביותר במאה הקודמת, נפילת חומת ברלין. אז איך היה לחיות בגרמניה המזרחית? איך היה לחיות בדיקטטורה שבה המשטרה החשאית השטאזי ניהלה את חיי האזרחים? אנטוני הימין, כתבת כאן באירופה, לוקחת אותנו למסע אל הדיקטטורה השנייה בגרמניה המודרנית, זו שכמעט ולא מדברים עליה.
זה היה הלילה החשוב ביותר בהיסטוריה של גרמניה המודרנית. בתשעה בנובמבר 1989, כשהמונים הפילו את חומת ברלין, זה נתן את האות לאיחודה של גרמניה. זה גם היה הלילה שהפך בהמשך את גרמניה למעצמה החשובה ביותר באירופה. קשה להאמין, אבל גרמניה, כמו שאנו מכירים אותה כיום, קיימת בסך הכל 30 שנה. מדינה צעירה לכל דבר ועניין. Walk up and down outside the wall. אז האם הפרויקט של איחוד גרמניה הצליח? כדי לענות על השאלה הזו צריך לחזור אחורה לתקופת ה-DDR, ראשי תיבות של הרפובליקה הגרמנית הדמוקרטית, מדינת מזרח גרמניה שהייתה הכל חוץ מדמוקרטית. מריו רולינג, אז נער צעיר בן 19, נעצר בידי המשטרה החשאית השטאזי, רק כי ניסה לברוח ולמצוא לעצמו חיים טובים יותר במערב. הוא הומו, ואף שבמזרח גרמניה לא רדפו אותו על נטייתו המינית, הוא התאהב בגבר מערב ברלינאי. זו הייתה הטעות הראשונה שלו. הטעות השנייה הייתה שהוא לא היה מוכן לשתף פעולה עם המשטרה החשאית, כשזו גילתה את הדבר.
הוא היה פוליטיקה בברלין,
הוא היה פוליטיקאי במערב ברלין. לא מישהו חשוב מאוד, אבל מעניין דיו בעיני המשטרה החשאית. הם רצו שאני אתן להם מידע עליו כדי שיוכלו להשתמש במידע ולסחוט אותו. המטרה הייתה שיגלה להם סודות פוליטיים של גרמניה המערבית. סודות, שקרים ותכחים היו דבר שבשגרה למי שחי במזרח גרמניה. הכלל היה, אל תפתח באף אחד, אפילו לא בחברים הקרובים ביותר שלך או במשפחה שלך. גם הם עשויים להלשין עליך לשטאזי.
weil verrat ist fast wie mord. ja, also wenn man verraten wurde an den staat, an system,
הלשנה היא כמעט כמו רצח. אם מישהו הלשין עליך למשטר, למערכת, אז אף פעם לא תוכל לסמוך יותר על אנשים שאתה מכיר. ורולינג לא לבד. המשטר הדקני שלח ידיו גם בילדות קטנות. את זה הבינה קטרין בר כבר כשהייתה בת ארבע, אחרי ששוטרי השטאזי הגיעו כדי לקחת את אמה רק מפני שהייתה מובטלת, דבר שבגללו נכנסו לכלא במזרח גרמניה.
Wir sind ganz normal, wir haben geschlafen, plötzlich wurde es laut, es hat ganz wild geklopft an der Tür.
ישנו כמו בכל לילה נורמלי, פתאום היה רעש, דפקו בצורה פראית על הדלת, ובחוץ עמדו גברים שצרחו, תפתחי את הדלת. אל הדירה הקטנה הזאת בר לא חזרה עוד. השוטרים לקחו אותה ואת אמא לכיכר השוק.
Da ich aber angefangen hatte zu weinen, ja, so, weil wir konnten uns ja im ersten Moment gar nicht verabschieden.
אני התחלתי לבכות, לא נתנו לנו להיפרד. ברגע כלשהו שתי המכוניות נסעו עם כל האנשים, ואני פשוט עמדתי שם וראיתי כיצד אמא שלי נעשית קטנה יותר ויותר באופק. ואז כבר לא ראיתי אותה, 19 וחצי שנים. כמה חודשים אחרי נפילת החומה היא מצליחה למצוא את אמא הביולוגית, אבל מהאישה שהייתה פעם אמא שלה נותר רק צל. גם היא, כמו מריו רולינג, בילתה במשך שנים בכלא.
weiß nicht so ich oh, wow ich habe sie jetzt wieder also jetzt kann meine kleine Katrin innen drinne jetzt endlich die Mama haben die sie ja wollte ne
זה לא שהרגשתי שקיבלתי אותה בחזרה ושקטרין הקטנה בתוכי יכולה לקבל את האימא שהיא תמיד רצתה. ממש לא. קטרין הקטנה והפגועה אומנם עדיין הייתה שם, אבל מולי עמדה אישה שהייתה שבורה לחלוטין. 30 שנה עברו מאז יצאו המוני גרמנים לרחובות כדי לחגוג את מה שסימל את ייחודה הקרב ובא של גרמניה. את סוף הדיקטטורה, את החופש. עבור רבים היה זה אירוע היסטורי בלתי נשכח, רגע של עושר מזוקק, אבל בלא מעט מקרים, הצלקות שהותיר המשטר הקומוניסטי עוד לא הגלידו עד הסוף.
Summer night, soldiers passing by, listening.
אנטוניה ימין, ברלין.
שלום לדודו ויצום, לשעבר שליח רשות השידור לגרמניה.
שלום, שלום.
השסע הזה שאנטוניה מדברת עליו היה מורגש אז, והוא מורגש עד היום בין מזרח למערב, אולי בין ימין לשמאל, בין ליברלים לשמרנים.
במובנים רבים הוא מורגש באמת, אני חושב, יותר מכל דבר אחר, בין מזרח למערב, ועכשיו הוא גם מורגש בין דור מבוגר לבין הדור הצעיר, שממשיך לראות בחיליון עיניים כיצד המערב מצליח הרבה יותר מאשר המדינות שבמזרח, מדינות המחוז של גרמניה, כמו סקסוניה, ברנדנבורג, תורינגיה, זקסן-אנהלט, ושם התופעה המעניינת ביותר היא שהצלקות האלה מביאות לשני כיוונים מנוגדים. מצד אחד יש תמיכה במפלגת מחאה שמאלנית שמנסה להזכיר לכולם שלא הכל היה גרוע במשטר במזרח גרמניה, ומצד שני, המפלגה החדשה, ה-AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, שהולכת וצומחת, ואפשר להגיד לא רק סתם צומחת, אלא ממש מזנקת באחוזים שמזכירים, אני מצטער שאני אומר את זה, אבל מזכירים במידה רבה את הזינוק של המפלגה הנאצית בשנות ה-30, ומעניין לציין שזה דווקא באותם אזורים שהמפלגה הנאצית בתחילת שנות ה-30 זכתה להישגים הגדולים שלה.
או במילים אחרות, מה שאתה אומר זה שהשסע הזה שבין מזרח למערב זאת לא המצאה אולי של המאה ה-20 או המאה ה-21, אלא הולכת אולי עוד הרבה הרבה אחורה. החיבור הגרמני, החיבור של המדינה הגרמנית, הוא עצמו מורכב מפערים.
נכון מאוד. בגרמניה הרי עד 1870-71 בכלל לא הייתה מדינה אחת. ועד היום מורגשת גם באמת חלוקה אחרת בין קתולים ופרוטסטנטים, למשל, בין צפון ודרום, מזרח ומערב. הרבה מאוד טראומות מרכיבות את ההיסטוריה של גרמניה, כולל פרוסיה הישנה. אבל כאן באמת היום אני חושב שהדבר הזה הולך וגובר, משום שההתמודדות עם ההיסטוריה, למרות שהיא נעשית בגרמניה במידה רבה יותר אפילו מאשר במדינות אחרות, היא כל כך קשה ואולי אפילו בלתי אפשרית עד שיעברו עוד כמה דורות.
בעצם קם כאן דור שכבר לא רוצה להתבייש, שלא מוכן להתבייש, ושאפילו קצת מתגאה בעברו, ואנחנו רואים מה שקורה בדרזדן, חברי מועצת העיר שמכריזים היום על מצב חירום נאצי בעקבות העלייה בתמיכת הימין הקיצוני. ממה דואגים שם בדרזדן?
הדאגה התחילה כמובן לפני, לא עכשיו, אלא לפני כבר 4 שנים, 5 שנים, כאשר קמה בדרזדן תנועה שנקראת פגידה, פטריוטים אירופיים נגד האיסלאמיזציה של מדינות המערב, ארצות המערב. אבל התנועה הזאת, הפגידה, שמפגינה כל יום שני נגד האיסלאמיזציה, נגד המוסלמים, נגד הטורקים, נגד כל האחרים, מצאה לה הד בכמה וכמה ממדינות המזרח, ויש עכשיו לא רק פגידה, אלא תוגידה בתורינגיה ותנועות אחרות כמו הזהותנים, אידנטיטרי, ה-NPD הנאצית ממשיכה בפעולה שלה. בקיצור, יש לא רק תנועה פוליטית אחת, AFD, אלא תנועות רבות מאוד, ממש תרבות שלמה שכוללת גם תרבות נגד בתחום המוסיקה, פסטיבלים, הם קונים בתים ומקיימים שם פעילות, יש להם הוצאות ספרים, יש תרבות שלמה שהולכת נגד הזרם, נגד הממסד.
ויש גם הרשתות החברתיות שכמובן מספקות הזנה טובה מאוד לכל אותן תנועות. מה קורה בדרזדן? מדוע שם הבהלה היא כל כך גדולה מפגידה?
אני לא הייתי אומר שדווקא בדרזדן, אבל שם התארגנה לראשונה סביב אדם די מפוקפק שעומד במחלוקת בשם לוץ בחמן, התנועה הזאת של פגידה, והיא באמת מקרינה על סביבותיה והתפשטה לכל מקום. אבל הדבר הזה, ההכרזה הזאת על מצב החירום הנאצי, דווקא נעשתה על ידי מפלגונת קטנטונת, שהוקמה על ידי שבועון סטירי, כתב עת סטירי בשם טיטניק, וחברי המפלגה הזאת הם פשוט מין סטיריקונים פוליטיקאים, פוליטיים, שהם רובם עיתונאים או פובליציסטים, והם הגו את הרעיון, אבל התחברו סביבם גם מפלגות שמאל אחרות, כאשר המפלגות הראשיות, כמו הצדאו, המפלגת השלטון, מאוד מתנגדת לסיפור הזה של מצב החירום. אבל אני חושב שאכן יש מצב חירום, אכן, אם אנחנו רואים את הזינוק העצום, זה לא זינוק של 5%, 8%, זה זינוק של קרוב ל-20%, למשל, בסקסוניה, בכוח של ה-AFD, זה לא סתם זינוק, המצב שהביא לתוצאות הנוראות שראינו למשל בהלה ביום כיפור, וההתייחסות לתנועה הזאת רק כאנטישמית, אני חושב שמחטיאות את המטרה, משום שבאמת מדובר במצב חירום נאצי, באמת מדובר בתנועה הרבה יותר רחבה שכובשת את המזרח, ואם לא יכריזו על איזשהו סוג של מצב חירום, אם לא יכירו בבעיה, כפי שאומרים בפסיכולוגיה, או בהתמכרות לאלכוהוליזם וכדומה, כן? קודם כל צריך להכיר בכך שיש בעיה כדי להתחיל לפתור
אותה. שהשאלה הגדולה היא כמובן מי יכריז, כיוון שאנגלה מרקל היא כעת ברווז צולע בדרך לסיום תקופת כהונתה, ולא ברור איזו מנהיגות תקום שם. אתגרים לא פשוטים שעומדים בפני גרמניה המאוחדת. אנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה לאורך השבוע כולו. דוד ויצטום, לשעבר שליח רשות השידור לגרמניה, תודה רבה לך.
תודה לך.
איטליה ולוב חידשו את ההסכם לבלימת ההגירה בין שתי המדינות, אלא שכעת נחשף כי מפקד משמר החופים של לוב מבריח מהגרים בעצמו וגם ניהל את המסע ומתן עם ראשי הממשל האיטלקי. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
איטליה ולוב עומדות לחדש ביניהם הסכם לבלימת מהגרים. הסכם סודי ואכזרי המאפשר ללובים לעצור את המהגרים שרוצים להגיע לאיטליה. אלפי מאגרים שמנסים להימלט מלוב מוחזקים במחנות ריכוז, בתנאים מחפירים ועוברים עינויים. איטליה שהוצפה עד לפני 3 שנים במאות אלפי מאגרים מצאה פתרון. הממשלה השמאלנית חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם הלובים כדי למנוע הגעת מאגרים. הלובים התחייבו לבלום את המאגרים תמורת מאות מיליוני דולרים, ספינות שיטור, נשק ועוד טובות הנאה שחולקו לממשלה הזמנית של פאיז אל-סראג' ולמיליציות התומכות בו. מספר המאגרים ירד באורח פלא מ-160 אלף ל-9,000. ממשלתו הימנית של מתאו סלוויני אף הגבירה את המצור על המאגרים, סגרה את נמלי איטליה ואסרה על ארגונים הומניטריים להביא לשטחה מאגרים. לפני חודשיים סלוויני הפיל את הממשלה, וכעת מתברך כי ההסכם עם לוב היה בלוף שאפשר לאיטלקים באמצעות הלובים לעצור בכל האמצעים את הגעתם של המאגרים לאיטליה.
Tutto questo è scandaloso, anche vergognoso se pensiamo che di mezzo ci sono le vite di migliaia e migliaia di persone. Avere appaltato alla Libia,
זה הסכם שערורייתי שהביא למותם של אלפי מאגרים. בראש משמר החופים הלובים עמד מבריח מאגרים שעשה עסקים ואף השתתף במסע ומתן עם ראשי הממשל האיטלקי. כך מגלה העיתון לוונירה. הממשלה החדשה בלחץ. היא החליטה לשפר את ההסכם עם לוב ולדרוש שמירה על זכויות האדם. הלובים מסכימים, אך דורשים עוד טובות הנאה, והשאלה היא האם אפשר לסמוך על ממשלת לוב ועל המיליציות המושחתות שתומכות בה. כאן יוסי בר, רומא.
עסקנו כאן לא מעט במחאות בלבנון, במחאה בעיראק, במחאות באמריקה הלטינית, אבל הנה מדינה נוספת שבה זה מתרחש. פקיסטן, 18 חודשים לאחר שנבחר, ניצב ראש הממשלה אימרן חאן לפני ההתקוממות האיסלאמיסטית הגדולה ביותר שלא ידע כמותה מאז שהפך משחקן קריקט מצליח לפוליטיקאי. מתנגדיו קוצבים לו יומיים כדי לעזוב את תפקידו. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
במשך שבוע נדדו פעילי ג'מיעת עולמא אסלאם, אחת המפלגות האסלאמיות הגדולות בפקיסטן, ברחבי המדינה, כדי לקרוא לתושבים להגיע לאסלאמבד ביום שישי, לתהלוכה המונית נגד הממשלה והעומד בראשה. הם כינו זאת צעדת החופש, אך כבר ממבט ראשון היה ברור לכל, ובמיוחד לעיתונאים המערביים שסיקרו את האירוע, שמדובר בהפגנה של המוסלמים השמרנים ביותר, והחופש הוא הדבר האחרון שיכול לתאר את שאיפותיהם הפוליטיות, שהרי מדובר במפלגה השמרנית ביותר המתנגדת לכל שינוי שאמור להגן על זכויות הנשים בפקיסטן, כמו החוק האוסר רצח על כבוד המשפחה, החקיקה המבטלת את נישואי ילדים ועוד ועוד. אפילו בתהלוכה הזאת נאסר על נשים להשתתף, ואת העיתונאיות שהגיעו לסקר אותה פשוט דחפו החוצה. המפגינים קוראים לשחרר את המדינה מאימרן חאן, שלטענתם נבחר בעקבות סילופים רבים בבחירות, הדבר שהמשקיפים הבינלאומיים לא מצאו לו הוכחה בשטח. המפגינים האסלאמיסטים העמידו את ראש הממשלה לפני אולטימטום של 48 שעות, ואם לא יעזוב, הם מאיימים לעלות מדרגה. בראש המחאה יריבו הפוליטי החריף ביותר של חאן, מול הנאם אזלור רחמן, שלאחר הבחירות ב-2018 איבד את כל המשקל שהיה לו בממשלה הפקיסטנית וסימן את אימרן חאן כיעד ראשי למאבקו. הם לא הגיעו לשלטון באישור הציבור, אלא בהוראת מישהו אחר, לכן הם לא יעבדו למען הציבור, אלא רק יספקו את הדרישות של אלה שהעמידו אותם בשלטון, טען מול ענף אזלור רחמן בנאומו ביום שישי. אך לרוב הפרשנים הפוליטיים בפקיסטן ובמערב, אין ספק שמדובר במאבק פוליטי ממניעים אישיים, לאחר שבשנה שעברה איבד יריבו של חאן את תפקידו בממשלה.
אנחנו למעלה, שם גוברת המתיחות לאחר התקפה ביום שישי שבה נהרגו 53 חיילים מצבא מעלי ואזרח אחד. דאש קיבל אחריות לאירוע הזה. דיווחה של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
ביום שישי בצהריים התכנסו חיילים רבים בבסיס צבאי גדול בצפון מזרח מעלי לארוחת הצהריים שלהם. האווירה הייתה שלווה. לפתע הותקף המחנה בכוחות גדולים חמושים אשר ירו לכל עבר. התוקפים היו מאורגנים מאוד. הם הרגו את מי שנקרא בדרכם. אחר כך הם אספו ציוד צבאי, כולל כלי רכב, ונמלטו מהמקום. החיילים בבסיס כמעט לא הצליחו להגיב, ומי שהצליח פשוט ניסה לברוח. כשהסתיימה ההתקפה התברר כי 49 חיילים של מאלי וגם אזרח אחד נהרגו. פחות מיממה לאחר ההתקפה הזאת, הודיע ארגון דאש כי אנשיו הם שביצעו את ההתקפה. אתמול בשבת שוב נרשמה התקפה קשה של דאש. הפעם נגד כוחות הצבא הצרפתי במאלי. גם היא קרוב לגבול עם ניג'ר. חייל צרפתי, רונו פואנטו, נהרג כאשר מטען חבלה התפוצץ מתחת לרכב המשוריין שבו נסע. מומחים טוענים כי הלוחמים הג'יהאדיסטים עלו מדרגה בחודשים האחרונים מבחינת היקף ההתקפות שלהם ותכנונן. יש להם הרבה יותר אמצעים טכנולוגיים וצבאיים. הם אוספים מידע ומארגנים את ההתקפות מראש בקפדנות. בעבר, אם נחזור כמה שנים אחורה, ההתקפות היו מסוג של hit and run, כלומר התקפות מקומיות, גורמים את הנזק הגדול ביותר עם מספר קטן של לוחמים. כאן יש התקפות הרבה יותר שאפתניות, כמעט מלחמה קונבנציונלית. כך מסביר מומחה צרפתי. הוא מוסיף כי התוקפים ניזונים כעת מנשק שהם אוספים. כלומר, השיטה שלהם היא התקפה נגד חיילים, שבה לא רק הורגים חיילים, אלא גם בוזזים נשק שישמש את הג'יהאדיסטים בהתקפה הבאה שלהם. בקהילה הבינלאומית עומדים עובדי עצות כמעט נגד ההתגברות הזאת של ההתקפות, ומול חוסר העונים של צבא מאלי, למרות כל ההשקעות והתמיכה.
Despite the convergence of thousands and thousands of troops, 5000
למרות ההתכנסות שם של אלפי כוחות, 5000 חיילים מכוח G5, כולל מאלי וארבע מדינות נוספות. יש גם אלפי חיילים מצרפת, וגם לאום יש נוכחות ממשית שם, כוחות האום לשמירת השלום. אבל למרות המאמצים האלה, למרות הצבאות האלה, ברור שהמערכה הזאת לא הביאה לתוצאות שציפו להן. כך מסביר כתב של אלג'זירה, המכיר היטב את האזור. בעבור צרפת, הרג החייל אתמול הוא כמובן עבדה קשה. הנשיא מקרון שלח את תנחומיו למשפחה. מאז כניסתה של צרפת למערכה נגד הג'יהאדיסטים במאלי ב-2013, נהרגו שם 31 חיילים. מומחים מעריכים כי לאחר מותו של מנהיג דאש בסוריה, הארגון יעביר יותר ויותר את כובד משקלו אל אזור הסהל באפריקה. שם, בניגוד אולי לסוריה, הוא ממשיך לרשום הצלחות. כאן רינה בסיסט.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, האורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר טל עובד ואורית שולץ, הטכנאים תמיר צוברי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשידור החוזר בשתיים בלילה, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז יש לנו הסקט, יש לנו פודקאסט, אתם מוזמנים לחפש אותנו תחת השם כאן עולמי בגוגל, או בכל אפליקציית הסקטים, אנחנו שם. אפשר לעשות מינוי ולקבל אותנו בפוש בלי פרסומות ישירות לנייד. אנחנו מאחלים לכולכם המשך יום מעולה.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.